רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מדעטק חיפה, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, המזמין חברות הייטק וטכנולוגיה לקחת חלק בתערוכת דיג'יטל מי שתתקיים בקיץ 2018. בקיץ הקרוב תעלה במוזיאון הלאומי למדע ולטכנולוגיה תערוכה חווייתית ראשונה מסוגה בעולם. תערוכה שתעסוק בזהות הדיגיטלית האישית שלנו בעולם הווירטואלי. המבקרים בתערוכת דיג'יטל מי יוכלו להתנסות בטכנולוגיות ומיצגים השופכים אור על שאלות של יצירתיות, קהילתיות, ביטוי אישי ותוכן מותאם בעולם הווירטואלי, כמו התנסות עם טכנולוגיות זיהוי פנים, מציאות מדומה, פרופיילינג ועוד. מדעטק מזמין חברות המפתחות טכנולוגיות בתחומים הקשורים לתערוכה להציג אותן בפני המבקרים, למעלה מ-300,000 איש, ולקחת חסות על האירוע. חברות המעוניינות בפרטים נוספים מוזמנות לפנות אל נוגה צימרמן, מנהלת פיתוח המשאבים והשיווק, בטלפון 054-4474-909 או במייל noga.zimmerman@madatech.org.il. מספר הטלפון והמייל מופיעים גם בבאנר של המדעטק באתר של עושים היסטוריה, ranlevi.com.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
בספר קהלת פרק ז' פסוק אחד נכתב: טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. זהו פתגם המדגיש את חשיבותו של שמו הטוב של האדם בבחינת מעשיו והמוניטין הטוב שיצא לו, ועליונותם על פני דברים יקרי ערך כמו שמן טוב שהיה יקר בימי קדם. אבל היום אנחנו רוצים לדבר על השם עצמו, לא שמו הטוב של האדם, אלא השם הפרטי שלו, כפשוטו. השם הולך איתנו, ברוב המקרים, מלידה עד הסוף הבלתי נמנע. אם כך, ובהקשר לעושים תנ"ך, עולה השאלה המתבקשת, מה מקור השמות המופיעים בתנ"ך? האם אנשי קדם יחסו משמעות כה רבה לשם, כמו שנגיד הורים בני עמנו, שמתלבטים טרם נתינת השם לרך הנולד? האם השמות בתנ"ך באמת מייצגים אנשים אמיתיים? אולי מדובר בשמות בדויים? ולצורך הדיון המעניין הזה בסוגיית השמות בתנ"ך, אני מארח היום את שחר ענבר, אותו הכרתי דרך קבוצת פייסבוק שנקראת חדשות העולם העתיק, קבוצה מאוד מעניינת, קבוצה של אקדמאים וחוקרים בתחום המקרא. שלום שחר, ברוך הבא לעושים תנ"ך.
שלום שלום.
מה שלומך?
מעולה, תודה.
אז שחר, אני מבין שיש לך בעצם סיפור מעניין לאיך הגעת בעצמך להיות חוקר מקרא.
כשלמדתי לתואר השני שלי באוניברסיטת תל אביב, הכרתי את הספרייה הגדולה שיש באוניברסיטה, וגיליתי שם קומה שלמה של ספרים בנושא חקר המקרא, ביקורת המקרא.
אתה בכלל הייטקיסט, זאת אומרת הייטקיסט שהוא חוקר את המקרא.
כן, הנושא הזה מאוד מאוד עניין אותי, וככל שלמדתי יותר הוא עניין אותי יותר, וכך למדתי, ואני ממשיך ללמוד עד היום.
אוקיי, אז תלמד גם אותנו כמה דברים, יש לי הרגשה בפרק הזה. אז תראה, אחד מגיבורי העל של התנ"ך הוא מי שנחשב גם יותר מאוחר לאבי האומה, יעקב, אחד משלושת האבות, אביהם של 12 השבטים. יעקב קיבל עליו בהמשך גם את השם ישראל. אז שחר, תסביר לי, איך מהשם יעקב קיבלנו בסוף את השם ישראל? כלומר, איך שם אחד הופך לשם שונה לגמרי? ואולי יותר חשוב מזה, איך בסוף הוא התגלגל להיות השם של המדינה שלנו?
אוקיי, יותם, כדי להשיב לך לשאלה הזאת, אני חייב קודם להסביר לך איך עבדו השמות בעולם הקדום. בוא ניקח לדוגמה את השם שלך, יותם.
אוקיי.
השם שלך, השם יותם הוא שם תיאופורי.
רגע, אני יותם, אני יודע שזה שם התנ"ך, אני יודע שאפילו יש שני יותמים כאלה, אחד ממשל יותם המפורסם, יותם בן גדעון משופטים ת', והיותם השני הוא יותם מלך יהודה, בנו של עוזיהו, אבל נעזוב רגע את ההיסטוריה המשפחתית שלי, אמרת שם תיאופורי, תסביר לי.
אוקיי, לאל היהודי יש כמה שמות, ושמות של אנשים או מקומות שבהם יש רכיבים של שמות האל נקראים שמות תיאופורים, כמו יהודה, יהונתן, או יואב, יותם, או לחילופין, נחמיהו, ישעיהו, וכמובן שמות כמו בית אל, אלי עזר.
זאת אומרת, שם האל המפורש משתלב באיזשהו פעולה או תואר או משהו אחר.
בדיוק.
אז זאת אומרת, יש לנו את יורם, את יונתן, ואת יחזקאל, ישמעאל. מה עם שמות כמו למשל אליהו?
או, אליהו זו דוגמה לשם שכל כולו תיאופוריה, כל כולו ששמות האל. יש שם גם אלי, גם אל וגם יהו. זאת אומרת, כנראה הייתה משמעות מאוד מיוחדת מאחורי השם שניתן דווקא לגיבור הזה.
אז השם שלך שחר הוא שם עברי?
יכול מאוד להיות, שחר זו מילה בעברית.
אבל... היום.
היום,
אבל...
כן. אבל מה שבטוח ששחר הוא שם כנעני. לפי התנך הכנעני, שהופיע בכתבי אוגרית, שאלו כתבים שהתגלו בצפון סוריה לפני בערך 100 שנה, ושם נכתב על כל... האלים הכנענים והממשק שלהם אחד עם השני, אז שם לראש פנתיאון האלים הכנעני, ששמו היה אל עליון, זה היה שמו הכנעני.
גם עליו אגב דיברנו באחד מהפרקים הקודמים של עושים תנ"ך שדיברנו על שמות האל.
אז לראש הפנתיאון הזה, אל עליון, נולדו תאומים, ועליהם נכתב שיר בשם האלים הנעימים והיפים. שמות התאומים היו שחר, שהיה אל הזריחה, ושלם, שלם היה אל השקיעה. אז אפשר לומר שגם השם שלי הוא תיאופורי, אבל מהצד הכנעני.
רגע, שלם מוזכרת בתנך כעיר. אם אני לא טועה, אברהם באיזשהו שלב מהמסעות שלו בארץ הגיע לעיר שלם.
אתה לא טועה, נכון. כתוב שאברהם התארח אצל מלך העיר שלם, בפרשית ברק י' פסוק י' ח' כתוב, הוא מלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. זה מחזיר אותנו לאל עליון הכנעני. אגב, לפי המסורת, איפה נמצאת העיר שלם?
נראית תשובה קלה בירושלים.
נכון מאוד. ומכאן גם שמה של עיר שאנחנו מכירים היום. כנענית ועברית הוא לשפות מאוד מאוד דומות, אז אם נפריד את המילים, נקבל ירושלים, העיר ששלם ייסד, עירו של שלם, עירו שלם, ירושלם, ירושלים.
אוקיי, עשית תירס חם, והגעת לירושלים. אוקיי, מעניין. יש עוד שמות כאלה בתורה שאנחנו אולי היום משתמשים בעברית המודרנית, אבל אנחנו חושבים שהם עבריים במקור, אבל המקור שלהם בעצם לא יהודי?
המון. המון, כמעט כל השמות בתורה, והרבה מאוד שמות בנביאים ובכתובים, המקור שלהם הוא בכלל לא יהודאי ובכלל לא בעברית.
אבל במקרא, כמעט תמיד, הטקסט נותן לנו איזשהו הסבר למקור השם, או סיבה לשמו של האדם המדובר. מה עם זה?
אתה צודק. אבל ההסברים האלה נראים לנו אמנם הגיוניים, אבל לפעמים ההקשרים שלהם הם יכולים להיות מאולצים.
אוקיי, דוגמאות.
בוא נתחיל מההתחלה. האדם הראשון נקרא ככה כי הוא נוצר מן האדמה. בפרשית פרק ב', פסוק ז', כתוב, ויצר אדוני אלוהים את האדם אפר מן האדמה. יש כאלה שזיהו את מקור המילה אדמה במילה אדום, בשל צבע אדמת החמרה, בערבית זה אדומה.
אדומה, חמרה, חמר זה אדום, וגם יין זה אדום אגב.
נכון, נכון, ולכן גם דם נקרא דם. אולי, אז מה שבטוח זה שאלף שנים שלפני שנכתבה התורה, במיתולוגיה השומרית, גם היה סיפור על אדם הראשון, ושמו לפי המיתולוגיה הזאת היה אדפה. ולפי המיתולוגיה הזאת הוא גם חי בגן שנקרא עדן, בדיוק כמו אצלנו, EDIN, בממלכה שנקראה בבל. לפי המסופר במיתולוגיה הבבלית שתורגמה מן השומרית, אדפה היה בנו של אחד משני האלים הראשים שהגיעו מהשמיים.
אוקיי, אז אתה אומר בעצם אדפה, אדפה, אדמה, גם נשמע קרוב, אבל ההסבר התורני ואפילו אולי הגיוני והפשוט אומר, יש דמיון גם בין שתי המילים אדם ואדמה, אז למה למשל לא להניח שבאמת אדם נקרא על שם האדמה, למה בהכרח השם שלו מועתק, כמו שאתה רומז, מהמיתוס הבבלי על אדפה הזה?
זו שאלה מצוינת. דבר ראשון, השפה המקראית העברית היא שפה שהיא יחסית מאוחרת. מה שלא מפריע למקרא להניח שכולם דיברו בלשון הקודש בשפה עברית לאורך כל הדרך. וזה לפעמים נראה מוזר. לדוגמה, בת פרעו קרא למשה, משה, משה רבנו, כי לפי מה שכתוב היא משתה אותו מן המים. בשמות פרק ב' פסוק י' כתוב, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיו. אז ראשית, אם כך, היה צריך לקרוא לו משוי, ולא משה.
הפעולה סביל בעצם, אתה אומר.
סביל, בדיוק, okay. סביל. הפעולה נעשתה עליו, לא הוא עשה אותה. ושנית, וזה יותר חשוב, מה פתאום בת פרעה ידעה עברית? אנחנו נוטים לשכוח את זה. כל אחד דיבר בשפה שלו, ועם עולם המושגים שלו, אז קצת מוזר שכולם דיברו עברית מצוחצחת כזאת. זה פחות הגיוני. קח לדוגמה את ממלכת בבל, שהזכרתי. אז בתורה כתוב שבמקום הזה היו אנשים שרצו לבנות מגדל, ואלוהים התערב ובלבל את השפה שלהם, כך שהם לא הבינו אחד את השני והפסיקו לבנות את המגדל. הסיפור הזה מופיע בפרשית פרק י' א', ופסוק ת' כתוב, על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ, ומשם מפיצם אדוני על פני כל הארץ. אבל הרבה יותר מסתבר שהשם של האור, כמו שנכתב במקורות קדומים חוץ מקראים, בב אל, כלומר שר לאל, שר לאל אל, שהוא אל עליון שהיה ראש פנתיאון האלים. בב הוא שר, כמו בבל וואד, שער הוואדי.
כן, שער הוואדי, שער הגיא.
שער הגיא, בדיוק.
אז זאת הסיבה הראשונה שאדם לא נקרא בהכרח על שם אדמה. יש עוד סיבה?
הדבר השני, הסיבה השנייה הוא שבתנך יש סיפורים רבים שבאים להסביר לנו מה המקור של כל מיני תופעות או שמות או מנהגים. סיפור מהסוג הזה נקרא סיפור איתיאולוגי. עכשיו, ההסברים מאחורי השמות לפעמים יושבים טוב, אבל ברוב המקרים ההסברים מאולצים. כמו אצל בבל, שנקרא כך בשם בלבול השמות. ולפעמים גם חסרי פשר. בגדול, המקרא אוהב לספר לנו שמאחורי שמות הגיבורים שלו ומאחורי שמות הערים יש כוונה. לעתים היא תיאולוגית, לפעמים היא פונקציונלית, אבל היא כזו שקשורה קשר חזק לשפה העברית ולמניעים מאחורי יצירת הגיבורים והערים. אבל בוא ניקח לדוגמה את משמעות השם יצחק.
יצחק אבינו.
יצחק אבינו.
מה אמר רבי יצחק שחר? קראו לו ככה, בגלל ששרה צחקה, כי סיפרו לה שהיא תילד בן והיא זקנה.
נכון מאוד. בטקסט נכתב כי יצחק נקרא יצחק, כי כאשר המלאכים הודיעו לאברהם על הולדתו, אשתו שרה ישבה בתוך האוהל וצחקה, כי היא לא האמינה שתוכל להוליד בגיל מבוגר. בפרשית פרק י"ח, פסוק י' ג' כתוב ככה, למה זה צחקה שרה למור, האף אמנם מלד ואני זקנתי, ומסופר שהיא חששה שאנשים יצחקו עליה. והאמת היא שהשם הזה לא ממש נשמע כמו שם שהוא מתאים למנהיג המיועד.
למה, תסביר לי.
בתור התחלה, השם יצחק הוא גוף שלישי יחיד עתיד. בעתיד הוא יצחק. מה הקשר לשרה?
זאת אומרת, היה צריך להיות אולי צחקתי, או ניצוחקת,
או צחקה.
נכון.
דבר שני, מכל הכוונות שיכולו להיות להולדת אחד מגדולי האומה. מה התיישבתם דווקא על הצחוק הזה? בטוח קראו דברים לאברהם ולשרה וליצחק במהלך חייהם שיכלו להתאים יותר למשמעות השם.
זאת אומרת, מזה אתה מסיק שההסבר לשם נולד אחר כך, אחרי שהוא כבר ניתן או היה מושרש בתרבות.
נולד בדיעבד, נכון. הדבר השלישי, וזה לא פחות חשוב, במקרא לשורש צדי חט קוף יש משמעות מינית. אז בהחלט לא טוב לשלב רמיזות מיניות עם אבי האומה. ויותר okay. מזה, ניכר שבסיפור חייו של יצחק, המקרא כאילו דוחף לנו לגרון את השורש צדי חט קוף, מכל מיני כיוונים, כאילו השם הזה צריך לייצג אותו או את חייו.
זאת אומרת, זה חוזרים על זה המון המון פעמים?
חוזרים על זה.
ואין סיבה.
בדיוק, יותר מדי. גם אברהם צוחק כשאלוהים מבשר לו על לידת יצחק, כי הוא חשב שהוא מבוגר מדי, בפרשית פרק ז' פסוק י' ז' כתוב, ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה ייוולד.
סופר דומה בעצם.
נכון, ובאותו מקום אלוהים סיפר לו שלבן שלו כבר יקראו יצחק, ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. כלומר, מלכתחילה לא היה אמור להיות קשר. בנוסף, מספר הפעמים שהופיע השורש צדי חט קוף, בבשורת לידתו, בבראשית פרק י"ח, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, ויאמר אדוני אל שרה, למה זה צחקה שרה לאמור?
שתיים, אני סופר, כן.
האף אמנם מלד ואני זקנתי, ותקחש שרה לאמור, לא צחקתי.
שלוש.
כי ירא, ויאמר לא, כי צחקת.
ארבע.
טוב, בסדר,
הבנו.
כמו כן, אבי מלך, מלך פשדים, הוא תפס את יצחק עושה כל מיני דברים מיניים עם רבקה אשתו, מה שמחזיר אותנו למה שאמרתי שלצחק זו פעילות מינית. בבראשית פרק כ"ו פסוק ח' כתוב, ויהי כי ערכו לו שם הימים, וישקף אבי מלך מלך פלישתים ביד החלון, וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. אחר כך גם אחיו, ישמעאל, עושה משהו לא ברור שככל הנראה קשור במין, בפרשית פרק כ"א פסוק ט', ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק.
אוקיי, זאת אומרת, כולם צוחקים, כולם נהנים שם,
כולם מצחקים,
כולם מצחקים, והכל בסדר. אז עכשיו ברצינות, מה באמת מקור השם יצחק?
סבלנות, נגיע לשם.
אוקיי.
רציתי להראות באופן כללי שזה שהמקרא נותן הסבר לשמות, לאו דווקא אומר שזה מקור שמם. אפשר לחפש את מקור השם שלהם בשפות אחרות או בהקשרים אחרים. בדרך כלל מקובל להתייחס לאיתיאולוגיה כאילו אין לה בסיס היסטורי. אני מזכיר שוב, סיפור איתיאולוגי הוא כזה שמספר סיפור דיעבדי מסביב לשם או למנהג. לדוגמה, יש חוקרים שטוענים שסיפור המלחמה של יעקב במלאך בא להסביר את הנוהג שלא לאכול את גיד הנשה. ראו שלא אוכלים את גיד הנשה, בנו סיפור היסטורי שכביכול נותן הסבר למנהג הזה.
זאת אומרת, היה איזשהו מנהג בעם, ואז אמרו, אוקיי, יש לנו אגדה דומה, נחבר ביניהם על מנת להצדיק את המנהג הזה.
בדיוק ככה. אז שנייה, לפני שאני אפתור לך את חידת יצחק, אני רוצה לקחת אותך שני דורות אחורה, להחזיר אותנו לימי אברהם.
אני לוקח את השעון שלי אחורה, אבל אני בטוח שאחר שיש גם שמות שהם מקוריים, כן מתאימים לסיפור לפני שאתה לוקח אותי לאברהם. מה עם נוח והמבול?
בתור התחלה יותם, גם נוח לא יושב בול. כי צריך לקרוא לו מנחם או משהו בסגנון. הפסוק שקבע את שמו בבראשית, פרק ה', פסוק כ"ט, אומר כך, ויקרא את שמו נוח, לאמור זה נחמנו ממעשינו מעצבון ידינו. ולא זה איש נוח או משהו כזה. דבר שני, דווקא סיפור המבול הוא דוגמה לסיפור לא ישראלי. כי מעל 200 תרבויות מספרות סיפור על מבול.
זאת אומרת, זה לא סיפור ייחודי לנו.
נכון, יש לא מעט סיפורי מבול שקדמו לסיפור המבול שלנו. יותר מזה, סיפור המבול השומרי לדוגמה, נכתב עוד לפני שירד בפועל המבול לפי סרגל הזמנים התנכי.
זאת אומרת, הסיפור השומרי נכתב, ומבחינת התנך, מבחינת לוח הזמנים של התנך, שהתנך מספר עליו,
עוד לא קרה
המבול. עוד לא קרה, אוקיי.
נכון. דרך אגב, בקטע של תרגום אחורי, שקדם לסיפור המקרי, שמו של גיבור המבול הוא נחם אוליאל.
גם דומה.
דומה. יותר
גם
מזה,
אל, גם שם יש אל אגב.
גם שם יש אל, נכון.
אוקיי.
יפה. יותר מזה, ברוב סיפורי המבול, השם של הסורת קשור באיזשהו אופן לנחמה. לגיבור המבול בסיפור של עלילות גילגמש, קוראים בנוסח הבבלי, אונפישטים, מלשון נופש.
טוב, אז היום בעושים תנך, אנחנו מדברים על השמות בתנך. ואתה, שחר ענבר, שמתארח אצלנו היום, הבטחת לי בתחילת התוכנית להסביר לי איך השם יעקב הפך לישראל, ואיך ישראל הפכה למדינה. בינתיים בעיקר הראית לי שחלק מהשמות מגיעים מעמים סמוכים, משפות של עמי האזור, הזכרנו את בבל, את השומרים. עכשיו אני חייב לברר נקודה אחת לפני שנתקדם, אם לפחות תסכים איתי שלאברהם אבינו יש שם יהודאי לגמרי, אב המון גויים, ככה נכתב בבראשית י"ז 5.
כן, אפשר להגיד.
אבל, אני רואה את הפרצוף אבל שלך.
אבל, בצירוף מקרים מעניין, אברהם הוא גם סיכול אותיות של המילה ברהמה.
ברהמה,
שהוא,
אוקיי.
ברהמה הוא האל ההודי הראשי. ועד היום ברהמין הוא התואר של הכהנים האינדים שהם בני המעמד העליון. אשתו של אברהם אבינו, קראו לה שרה, זה מזכיר את שמה של האלה ההודית שהייתה אשתו של ברהמה, שמה היה שרה סוואטי.
הודים... שחר, מה הקשר להודו? קצת התרחקנו נראה לי מהאזור שלנו, לא?
לא. לפי התורה, אברהם בא ממקום שנקרא רם נהריים. ככל הנראה, המקום נקרא כך מפני ששכן בשני נערות גדולים, הפרט והחבור. הממלכה האחורית שהייתה ידועה בשם מיטני. אז אברהם נולד כביכול בעיר חרה ששכנה במרכז מיטני, ועל פי הארכיאולוגיה, המיטנים סגדו לאלים ההודים.
שנייה, מיטני, מבחינת הגיאוגרפיה של היום, כדי למקם אותנו איפה אנחנו נמצאים?
אנחנו מדברים על אזור סוריה, כיבושי דאש לשעבר,
okay.
צפון סוריה, טורקיה.
אוקיי.
Okay. לפי הארכיאולוגיה ובקורלציה לתנך, מה שמצביע על גרעיני זיכרון שככל הנראה היו אותנטיים, הגרו אבותיו של אברהם המיתולוגי בעקבות בצורות וסופות חול מהודו, דרך שומר לצפון הפורה, והתיישבו באזור צפון סוריה ודרום טורקיה, דרומית לעם החורים. דרך אגב, זה גם מסתדר עם העובדה שאבא של אברהם העניק לשאר הבנים שלו שמות חוריים. חרן ונחור, אלו שמות חוריים, ואברהם קיבל שם הודי.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
מפרסמים. חשבתם על פרסום בפודקאסטים? רן דנה הוא מהבעלים של וניליה, רשת גלידריות מצליחה, שעשתה קמפיין מוצלח מאוד אצלנו ברשת עושים היסטוריה. רן הסכים לספר לכם על המסקנות שלו מהקמפיין.
ומה שאהבתי בפרסום פה בעושים היסטוריה, שהקהל קשוב לחלוטין, ואני מצליח להעביר סיפור בצורה מאוד יפה, ואני מצליח להעביר בבת אחת 100% מסר.
זאת אומרת, המסר היה שווניליה גלידה, גלידה חדשנית, מושקעת מאוד, איכותית מאוד, ארטיזנית מאוד, זה חלק מהמסר. עשינו סדרה של בעצם פרסומות שכאילו נוגעות בזוויות, כולל ביקור מגניב אצלכם, שהיה ממש טעים שם לדחון גלידות. איזה פידבקים אתה זוכר שקיבלת אחר כך בשביל לדעת אם הפרסום עובד או לא עובד?
המון פידבקים, המון פידבקים. קודם כל שמענו בסניפים, לקוחות מדברים בינם לבין עצמם, ואחד ממליץ לשני, אתה חייב לטעום את המנגו, שמעתי על איך שהם מאבדים את המנגו, וחייבים לטעום את הדבר הזה. המון תגובות אצלנו בדרך השירות לקוחות. בטוח שמכל המדיות שעשינו, הכי הרבה תגובות קיבלנו בזכות הפרסומת אצלך. זה לא חייב להיות הייטק. אפשר לפרסם כל מוצר, כאילו, בייחוד אם יש לו סיפור מאחורה, ובייחוד אם יש משהו מעניין, או איזה משהו חדשני בדרך שמוכרים אותו, אני מאוד ממליץ, אני חושב שזאת אחת המדיות הישירות, הזולות, ביחס למה שמקבלים. אני ממש מודה על כל רגע שעשינו.
דברו איתי על פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה והצומחת ביותר בישראל. רן את ranlevy.com.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אמרנו כבר גם פה, אפילו בעושים תנ"ך, שאברהם בא מאור כסדים, ככה גם כתוב בתנ"ך עצמו, לא?
כן, לפי התורה גם וגם. לפי התורה הוא הגיע גם מחרן וגם מאור כסדים. אור הייתה עיר חשובה בדרום מסופוטמיה. כסדים לא היו בה אז, הם עלו על במת ההיסטוריה במאה העשירית.
אוקיי, אבל אפילו לפחות על אור, השם נראה לי מתאים לה. יש אפילו מדרש מפורסם שבו מדובר על המלך נמרוד, שזרק את אברהם לכבשן האש, ובגלל זה קיבלה העיר את השם שלה. אור, אור, אש, לא?
נכון, אבל שוב, זה מדרש איתיולוגי שבא רטרואקטיבית להסביר את שמה. בתורה אין זכר לכבשן האש של אברהם. בשומרית, אור זה עיר. ולפי התורה, אברהם הגיע גם משם וגם מחרן. אז ככל הנראה היו כמה מסורות מתחרות שדיברו על מוצאו של אותו אב ופונים מאברהם אבינו.
זאת אומרת, יש מסורת מפה, יש מסורת מפה, היה צריך לאחד אותם, כי זה כנראה אבי האומה או איזשהו אב מיתולוגי, ואמרו, אוקיי, נעשה את כל המסע מאור דרך חרן עד לפה, זה מתיישב עם הגיאוגרפיה אפילו.
כן, נספק את כולם.
אוקיי, על יצחק בנו דיברנו, מה עם הבן השני של אברהם, ישמעאל?
ככל הידוע לי, ישמעאל זה שם שמי, עברי, פאר אקסלנס, ישמעאל. כמובן שהכוונה המקורית של אל, כמו שאמרתי, הייתה כנענית, כי כמו שאמרתי, אל היה ראש פנתיאון האלים הכנענים. הוא היה בעלה של אשרה, והיה אבא של הרבה מאוד אלים זוטרים, כמו בעל, ים, ענת והשאר.
אוקיי, רבקה, מאיפה השם שלה מגיע?
רבקה, אשתו של יצחק אבינו, יש שני כיוונים במחקר. אחד הוא שהשם שלה נלקח משמה של אלה אם הודית, שנקראה מת רבקה, או מאימא של האל קרישנה, שקראו לה דבקה.
אוקיי, ויש עוד הסבר שדיברנו עליו פה בעושים תנ"ך, יש מה שנקרא עגל מרבק.
עגל מרבק,
שזה
כן.
שזה עגל מפותם, ואולי השם שלה זה בעצם עגלה או פרה, שזה גם יכול להיות הגיוני, כי הרי מדובר על איזושהי חברה כפרית, חברה שנותנת שמות על פי כבשים, רחל.
נכון, נכון. זה כיוון הגיוני, אבל אני חוזר למה שאמרנו בתחילת הדברים על כך שאותם אנשים לאו דווקא דיברו עברית. רבקה הייתה אמורה להיות ביתו של...
לפחות לא עברית של ימינו, אתה מתכוון.
לא
כן.
עברית של ימינו וגם לא עברית של אז. רבקה הייתה ביתו של בתואל הארמי, אחותו של לבן. היא הייתה אמורה לגור בארם. מה לבתואל ולשפת...
העברים.
ולשפת העברים אוקיי. וללשון הקודש, מאיפה?
מוצאת לי את התיאוריה מנה... אולי, אבל אנחנו לא יודעים. אבל עדיין לא ענית לי מה זה באמת, יצחק.
אתה צודק.
אוקיי.
אתה צודק.
והתשובה?
התשובה היא איס במצרית, עתיקה פירושו הביטו, ראו. זה פתיח שגרתי למשפט וגם לשם. וחקה פירושו שליט או מושל.
גם במצרית עתיקה.
גם במצרית עתיקה.
רגע, חקה מזכיר לי את המילה חוק.
נכון פשוט. מאוד, נכון. זה מקור המילה העברית חוק שמופיע בתורה. כך מקבל השם יצחק את הפירוש הביטו שליט. שמתאים יותר לתפקידו כיורש העצר של השושלת וכאיש חשוב.
אוקיי, אז לפי מה שאתה אומר לי כרגע, אני לא רואה איזשהו סיכוי שאברהם ייקרא כי הוא אבא של הרבה גויים, כמו שכתוב בתנ"ך?
תלוי עד כמה התפיסה שלך רומנטית.
לא ממש, אבל אוקיי.
הרי מי שנתן לו את השם המקורי אמור היה להיות אביו תרח, ולפי הסיפור המקראי, אברהם היה מהגר שהגיע לכנען, כמו שאמרנו, מאור ומחרן. מה לתרח אביו ולשפה העברית?
אוקיי, אני מבין שאתה לא רומנטיקן גדול, אז לפי הסיפור האלוהים שינה את שמו מאברהם לאברהם, את זה תסביר לי.
נכון מאוד, ובאותו המעמד הוא גם שינה את שמה של אשתו שרי לשרה, ובראשית פרק י' ז' פסוק תדוו, נכתב לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. ושני השינויים האלה הפכו להיות זהים לשמות זוג האלים ההודים, ברמה ושרה סואטי, כמו שאמרתי.
אבל, הנה, לעבדו של אברהם קראו אליעזר, מצאתי שם עברי לגמרי, שחר, ניצחתי.
כן, בערך.
למה?
אפשר גם לומר שהשם הזה בעצם מאחד את האל הבבלי אל, עם עזר, שהוא יוסיר, אוזיריס המצרי, שגם הוא היה אל, אחד האלים המצריים המרכזיים. צריך להבין אותם שכותבי התנך ישבו כאן, ואומנם דיברו עברית, אבל יחד עם זאת, המסורות שלפניהם כללו אנשים עם שמות זרים. הניסיון שלנו למצוא תוכן עברי בשמות הזרים הוא ניסיון רטרואקטיבי. אברהם נשמע הגיוני, וישמעאל נשמע הגיוני, אבל מה זה תרח? מה זה רבקה? מה זה יעקב ועשיו?
אתה אומר, אם מישהו ייקח אותנו, את קורות חיינו, בעוד 400, 500, 1,500, 2,000 שנה, יגיד שאלכסנדר זה שם שנולד פה, כי יש פה הרבה עולים מחרב ורעמים ששמם אלכסנדר.
כן.
אז אני חוזר לשאלה, בפתחנו את הפרק ותוהה. מה רבי יעקב? ההסבר לשם שלו הוא פשוט, לפחות לכאורה, הרי כתוב בטקסט עצמו בבראשית כף זין למד וו, הוא עקב את אחיו.
בדיוק כמו עם יצחק, השם הזה בעייתי למנהיג. להווה או מה יקראו על שם סיפור מביך שקרה בלידה שלו? איזה מין הקשר יש לזה? גם המשמעות בעייתית, לא. זה אומר שכל חייו וחיי צאצאיו הם יתפסו בעקביו של אחרים?
רגע, למילה עקוב בעברית, אני יודע, יש גם משמעות שלילית, גם על זה אגב דיברנו בפרקים קודמים של עושים תנך, למשל במשפט, והיה העקוב למישור, עקוב זה עקום.
נכון, נכון מאוד. ברור שהסיפור עם העקב הוא איתיאולוגי, והמקרא גם מציין את זה כשעשיו כועס עליו, אומר לו בבראשית כף זין למדבב, הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה אתה לקח את ברכתי. כלומר, המשמעות העברית של המילה היא, הוא עקב אותי, כלומר,
הוא רימה אותי.
הוא דפק אותי.
הוא רימה אותי.
נכון.
אוקיי, אז בכל זאת, מה זה יעקב?
או, יח כיף, במצרית, הכוונה נשמת הירח. זה היה שם מצרי מאוד פופולרי באותה תקופה. היו אפילו פרעונים שנקראו כך. השושלת ה-18 המצרית נקראה בשמות על פי הירח. יח במצרית. והיו בה כמה פרעונים בשם יח מס, ילוד הירח. או לאחד הפרעונים בשושלת הכי כסוסית קראו חד וחלק, יעקב הר, או יעקב אל.
ממש יעקב.
כן, ממש כך.
השם יעקב, לפי הדברים האלה, חייב להיות מצרי.
זה פשוט מקרי שהמילה מסתדרת לנו בעברית, אבל המשמעות שלה גם בעברית היא לא כל כך סימפטית. למה, מה זה עשיו? יש כזו מילה?
עשיו, סעיר, עשב אולי.
מה הקשר?
לא יודע, זה מה שאלה לי.
הכניסו לנו לראש שיש קשר בין עשיו וסעיר.
כי הוא היה סעיר.
כי כתוב שהיה סעיר, אבל המילה עשיו חסרת כל משמעות בעברית. במצרית הפירוש שלה היא שייכת לו או שלו. ובינינו, גם סעיר זה לא שם ראוי לבנו של אחד מגדולי האומה.
זאת אומרת, לתאר את המלך או את מישהו שהוא אמור להיות הנסיך כהסעיר.
הסעיר, נכון.
כן, אוקיי. יעקב שחר התחתן עם רחל. רחל זו בטח מילה בעברית, וזה אני יודע, רחל היא כבשה.
נכון מאוד.
אוקיי.
רחל היא כבשה. פירוש המילה רחל במקרא הוא כבשה. אבל המקור של המילה הוא אקדי.
אוקיי, אתה שובר לי את הכל היום, בקיצור.
בדיוק כמו לאה, שבאקדית פירושה פרה.
זאת אומרת, יעקב התחתן עם כבשה ופרה.
כן, למה לא?
לא יודע.
שמות שבא לחיים כשמות של אנשים היו מאוד נפוצים. היה את שכם בן חמור, שפן הסופר, דבורה, חולדה.
זה כמו שלך תסביר לאנשים שהם לא מישראל, או לא יהודים או ישראלים, למה אנחנו נותנים שמות של עצים, אורן, ברוש.
ורדה.
ורדה.
בדיוק.
אוקיי, לא, ורדה אפשר, אתה יודע, יש רוז, אבל...
זה שושנה אלון. גם, נכון.
כן, אלון, ארז.
אוקיי. צודק.
אוק, my name is אוק. אוקיי. ציפורה יש את משה, בוא נדבר עליה.
זה באמת שם של בעל חיים, אבל דווקא אצל ציפורה, המקור הוא מצרי. נגיע לשם.
אתה לא משאיר לי שום דבר מפה, אני רואה. לבנים שלהם, אני ממשיך להקשות עליך, הם קראו בשמות עבריים. ראובן, שמעון, לוי, יש גם הסבר בתנך לכל שם.
זה נכון. זה כאן אני מסכים איתך. חלקית.
אוקיי.
לחלק מהשמות של השבטים באמת יש משמעות בשפה העברית. לדוגמה, על ראובן, הבכור, נכתב בבראשית, פרק כ"ט, פסוק ל"ב, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה אדוני בעוני. זה הסבר יפה, למרות שראובן היה יותר מתאים.
אוקיי, עדיין, זה בסדר, זה במסגרת ההיגיון.
נכון.
אז
ראובן.
ראובן, כמו שאמרנו שמשמעותו של יצחק, הוא הביטו שליט.
ממש ככה. הביטוי הזה היה נפוץ מאוד. הנה פרט מעניין. יש עוד שבט שהמשמעות של השם שלו הוא ראובן. אתה רוצה לנחש מי הוא?
נו, תגיד לי אתה.
יוסף. במקרא רחל קרא לבנה יוסף כי, ואני מצטט, כן, מבראשית פרק למד, פסוק כף ב', ותר ותלת בן, ותומר אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף אדוני לי בן אחר.
זאת אומרת, קצת מעליב, יש לי הרגשה, רחל בעצם פונה לאל ואומרת לי, תן לי עוד בן, זה השם של הבן שלי הנוכחי.
בדיוק, זה מאוד מעליב. רואים בבירור שהסיבה הזאת היא איתיאולוגית. כותבי התנך נתקעו עם השם יוסף, וחיפשו לתת לו משמעות רטרואקטיבית. אבל במצרית, יוס סף, זה הכוונה היא הביטו בן הוא. בכלל הסיומת של פייסופית או בית נפוצה במצרית, וראינו אותה גם אצל יעקב וגם אצל אסב, ואז גם אצל יוסף, המשמעות היא ראו בן.
ראו בן יצחק יוסף. אוקיי, נהדר. יש לנו גם ראובן אצל לאה, וראובן אצל רחל אגב, נכון?
בדיוק, אין אפליה.
אוקיי, עד כאן הדברים נשמעים טוב ויפה, אבל יש לי עוד כמה שמות שאני בטוח שהם עבריים בשבילך. בוא נראה מה אתה אומר על לוי. זה מהמילה לוויה, ללוות, עברית. גד, גם בעברית של היום של התשבצים, זה מזל. בנימין, זה בן ימיני.
אתה בהחלט צודק, אבל לפני שמתחילים בכלל צריך להבין את הקונטקסט. קודם אמרנו שבת פרעה לא ידע עברית, אז איך היא קרא לבנה משה בעברית, נכון?
אוקיי.
ואותו דבר אמרנו על רבקה, מה פתאום היה שם שלה יהיה עגל מרבק בעברית. אותו דבר עם רחל ולאה, הן היו אמורות להיות ארמיות, הן היו אמורות לגור אצל לבן, אבא שלהם בארם, ולדעת רק ארמית.
ותימוך למה שאתה אומר, לזה שהן היו אמורות לדעת רק ארמית, זה כשלבן קראת ברית עם יעקב, יעקב קרא למקום קריטת הברית גלעד. ולבן קרא לו בארמית, וזה כתוב בטקסט.
כן, הוא קרא לו בארמית, יגר סהדותה.
ככה כתוב.
נכון, דוגמה מצוינת, ויגר סהדותה בארמית זה גל עד. והנה הוכחה מתוך המקרה עצמו, שמשפחת לבן דיברה ארמית. אז איך הבנות של לבן, עוד כשהיו בארם, הולידו ילדים...
לפני שהם עשו עלייה ולמדו עברית באולפן פה.
בדיוק, עוד לפני שהם עלו לכאן, הם הולידו ילדים וידעו לקרוא להם בעברית של ביאליק, שמות כמו זוודני אלוהים אותי זה וטוב, הפעם יזבלני אישי ותקרא את שמו זבולון. או נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי ותקרא את שמו נפתלי. ושאר השמות שמופיעים בפרשית ברקלם.
אז איך הם ידעו לקרוא בעברית צחה ויפה כזאת?
פשוט, איתיאולוגיה. היו קבוצות בשם הזה, אז כותבי התנך הצמידו להם כל מיני משמעויות.
כשאתה אומר קבוצות, אתה מדבר על עממים או עמים או שבטים, שהם בעצם 12 השבטים.
בדיוק, בדיוק.
ומה עם גד שדיברתי עליו? זה מזל בעברית.
נכון, גד זה מזל בעברית. בנוסף, גד במקור היה אל, אל הרמי, האל הממונה על המזל. גם התנך מכיר אותו. בישעיהו פרק סמך ה', פסוק י' א', כתוב, ואתם עוזבי אדוני השכחים את הר קודשי, האורחים לגת שולחן וממלאים למנים ממסך. זה אומר שהיה אל ידוע כזה באזור.
זה כמו שבאחד הפרקים הקודמים דיברנו על האל ים, שהיה אחראי על ה... הפתעה ים, ומכאן כנראה נכנסה המילה הזאת גם לעברית שאנחנו מדברים.
נכון מאוד, והאל ים וקורותיו מופיעים בכתבי אוגרית. אבל אם נחזור לענייננו, גד, הוא היה בנה של זלפה, שפחת לאה, והיא ילדה ליעקב שני ילדים, את גד ועוד בן אחד, קראו לבן השני שלה אשר.
אוקיי, ואני רואה כבר לאן אתה חותר, אשר, תן לי לנחש, מזכיר את אשור.
בדיוק, אשור הוא שמו של אל השמיים במיתולוגיה האקדית ובמיתולוגיה השומרית. אבל יותר מזה, בממלכת אשור היה האל אשור ראש פנתיאון האלים. וכותבי התנך שישבו בכנען באו במגע עם התרבויות סביבם. יש גם דעה רווחת שקודם היו הקבוצות הללו, והיו להם שמות, ובייחוד שלהם התמזגו לגדי עם אחד, והקבוצות הללו לא כולן היו שמיות במקור, ומטבע הדברים, האלים שלהם היו מגוונים.
זאת אומרת, כל קבוצה הביאה מהמקום שהיא באה את המיתולוגיות והסיפורים שלה, הם התאחדו לכדי פנתיאון מקומי, מקורי, שנולד פה.
נכון.
יששכר, לא יששכר, זה בעברית, יששכר, לא? יש שכר.
אפשרי, כן. זה מסתדר לנו יפה בעברית. אפשר גם שיששכר מקורו במצרית.
שוב אתה הולך למצרים.
כמו יצחק, אמרנו יששכר. כאן יששכר, פירושו ראו תוכנית. הביטו תוכנית.
אוקיי. ומה עם הבן הקטן, בנימין? בנימין, בוא נפרק את זה, בן ימין.
נכון, נכון מאוד. אבל לא רק. בנימינה היה שם של קבוצות מוגדרות וידועות מאוד שהסתובבו באזור צפון מספוטמיה, הרבה לפני שנולד בנימין. גם המקרא מזכיר לא מעט את אותם בני ימין, או קורא לאנשים מסוימים איש ימיני, כך שלא ספק הוא הכיר את הקבוצות האלה. לדוגמה, בפרשת פלגש בגבעה, בשופטים פרק י' פסוק ט' ז', כתוב, ואנשי המקום בני ימיני. או בשמואל א', פרק כ"ב פסוק ז', ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שימונה בני ימיני. ויש את הדוגמה הכי מפורסמת של מגילת אסתר, ששם אומרים על מרדכי היהודי שהוא היה איש ימיני.
זאת אומרת, איש הימיני בעברית מודרנית. איש מבני ימין האלה.
בדיוק, מבני הימיני.
אוקיי, לפחות, שחר, בבקשה, אל תשבור לי את לוי, תן לי את לוי. לוי זה עברי?
כן, לוי זה עברי.
תודה רבה.
אבל אצלו האנומליה היא הכי גבוהה. תסביר. אצלו יש הכי הרבה בעיה. כי הרבה מאוד אנשים מהשבט הזה, כמעט כולם, השמות שלהם הם מצריים לכל דבר, בניגוד לשמות האנשים משאר השבטים שהם שמים. בשאר השבטים מוצאים שמות ישראלים, שמים, כנעניים, מסופוטמיים.
ובשבט לוי?
אבל בשבט לוי, כמעט כל השמות הם מצריים.
למשל?
משה, מרים, אהרון, חור, אמרם, יוכבד, גרשום, אליעזר, פנחס, אלי, וכן הלאה. כל אלה שמות מצריים.
רגע, רגע, משה, מעבר להסבר הפחות הגיוני שהוא נמשה מהנהר על ידי בת פרעה שידע במקרה עברית, כן? זה שם מצרי?
כן. מסס זה ילד. איך קראו לפרעה של יציאת מצרים?
רעמסס.
בדיוק. רעמסס. הילד של האל רע.
אוקיי.
האל רע היה אחד האלים הכי חשובים במצרים העתיקה. על אותו משקל, פוטיפרה שאצלו עבד יוסף זה פוטיפרה. במצרית עתיקה זה לחם בית האל רע. לחם בית רע. וציפורה שהבטחתי לחזור אליה, השם שלה זה אותו דבר. אותו שטנץ. טיפרה. לחם בית רע, אותו דבר בדיוק. אז משה זה מסס, ומסס זה ילד, כמו שהזכרתי שהיה פרעה בשם יחמס, ילד הירח, יח כיף, נשמת הירח, יחמס, מס, ילד, משה.
ואמרת גם שבני המשפחה שלו, של משה הילד, הם בעלי שמות מצריים, אמרם, אהרון, מרים, אלה נשמעים לי השמות הכי עבריים ישראלים שיש.
עדיף שכך, בעברית למילה מרים יש משמעות שלילית. מרים, מרירות, מרי, אבל במצרית עתיקה, מריאת פירושו אהובה.
נשמע כבר יותר טוב.
נכון, אמרם, אמרם מזכיר לנו שוב את האלים המצרים, אמרם, אמן רע, האל אמון והאל רע.
אוקיי, זה שמות אל, תפסתי אותך. יוכבת, זו מילה עברית, יו, תחילתה תיאופורית, אני תלמיד טוב, כמו יותם, יואב, יונתן.
נכון, יותם זה באמת שמי, גם יואב, גם יונתן. אבל מה זה יוכבד?
חבד, מה זה חבד?
מה לא זה יודע. חבד? יו טעם אני מבין, אני מכיר את המילה טעם, ואני מכיר את יואב, אני יודע מה זה אב, ומה זה נתן. אבל יוכבד לחבד אין משמעות. אז יוכבד גם הוא שם מצרי. יוכבד, אם כבר המילים מתחילות להישמע לך מוכר, מזכיר את יח חוטפ. שוב, יח זה ירח. יח מס, הבן של הירח. מס ילד. פירוש מה של יוכבד זה הירח מרוצה. ובאמת, זה גם היה שמה של אחת ממלכות מצרים.
טוב, נראה לי שאני צריך לחזור לקורס מצרית מדוברת בקרוב. בואו נלך לגרשום, אליעזר, פנחס, גם שמות מצרים.
אלו שמות של בני לוי, של בני שבט לוי, וגם אלו שמות מצרים. גרשום, גר זה שתיקה, גר זה שתיקה, ושום זה לנדוד.
במצרית עתיקה, אתה מדבר.
במצרית עתיקה, שתיקת הנודד. על אליעזר, שמשמעו אל, אוזיר, אוסיריס, כבר דיברנו. פנחס זה פנחסי, שפירושו במצרית עתיקה השחור.
שוורץ, משפחת שוורץ.
שוורץ, כן. זה מילה קצת לא פוליטיקלי קורקט, אבל זה היה שמו של הכהן הגדול המצרי בימיו של פרעה אחנתון. חור, זה האל הורוס, בנו של האל אוזיריס.
אז אתה בעצם מעלה פה טענה ששבט לוי היה מורכב מאנשים עם שמות מצריים. בעצם הלוויים הם מצריים?
כן, ובאופן מובהק. לכן במחקר יש השערה שקודם התגבשה בכנען הקבוצה של הישראלים הראשונים, מה שנקרא הפרוטו-ישראלים, ואז נלוו אליהם אנשים שהגיעו ממצרים.
בעצם זה הסבר אלטרנטיבי ליציאת מצרים.
נכון מאוד, נכון. בגלל שהגיעו מאוחר, לא הייתה ללוויים האלה נחלה מוגדרת, והם הסתובבו בין כולם, ובגלל זה התורה כותבת שלשבט לוי אין נחלה. בגלל שהם הגיעו מאוחר, הם קיבלו את השם לוויים, והסתובבו בין שאר השבטים, והביאו את הסיפור שלהם ואת הפולחן המצרי שלהם, שהיה שונה מהפולחן של שאר הקבוצות, שישבו בארץ ועבדו אלים אחרים. ואולי הם אלה שהביאו את בשורת המונותאיזם וגיבשו את עם ישראל. זו דעה רווחת במחקר שאפשר למצוא אצל כמה חוקרי מקרא מפורסמים, כמו פרופסור ישראל קנול או דוקטור יגאל בינון.
אוקיי, ועם ישראל המקורי שישב פה, הוא לא היה מונותאיסטי?
ככל הנראה לא. גם המקרא מתאר שכשעם ישראל ישב כאן לפני תקופת המלוכה וגם במהלכה, הוא עבד הרבה מאוד אלים. האלים של כנען היו מאוד פופולריים כאן. היו במות ומקדשים להרבה מאוד אלים, ואפילו בית המקדש הראשון שימש מקום פולחן לכמה מאלי כנען. רק ממש לקראת סוף ימי בית המקדש הראשון, מלך בשם יושיהו ערך רפורמה מונותאיסטית, שם כתוב במלכים ב' פרק כ' ג' שכחלק מהרפורמה, ואני מצטט, ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשנה, ואת שומרי הסף, להוציא מהיכל אדוני את כל הכלים העשויים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמיים, וישרפה מחוץ לירושלים בסדמות קדרון, ונשא את הפרם בית אל, והשבית את הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה, ויקטר בבמות בערי יהודה ומסיבי ירושלים, ואת המקטרים לבעל ולשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמיים. כלומר, עד אז היה מאוד שמח, ואנחנו מדברים ממש על סוף תקופת המלוכה. בערך 36 שנים לפני החורבן. כלומר, במשך מאות שנים, בזמן שבית המקדש היה קיים, זה מה שהלך שם, בתוך המקדש ובכל ירושלים ובכל ממלכת יהודה.
זאת אומרת, אנחנו לא מבקרים כרגע את התפיסה התיאולוגית של אל אחד מונותאיסטי, אבל אנחנו מספרים מתוך הטקסט עצמו, מה קרה ומה היה, מה היה בפועל, מה קרה בשטח.
זה התיאור המקראי.
מתי נכון. זה התחיל כל החגיגה הזאת שם?
אפשר להניח שמאז ומתמיד, ספר שופטים, המוקדם עוסק רובו ככולו בעבודה זרה שעבדו בני ישראל, שההגדרה שלה היא עבודת אלים אחרים. האל הפופולרי ביותר היה הבעל, אל הגשם. אחד השופטים הכי פופולריים, גדעון, הוא כונה בשופטים פרק וב, פסוק למד ב' בשם ירובעל.
אבל באותו מקום גם נכתב ששמו ניתן לו בגלל שהוא נלחם בבעל, ירובעל, רב עם הבעל.
בשופטים וב, פסוק למד ב' נכתב, ויקרא לו ביום ההוא ירובעל, לאמור, ירב בו הבעל כי נטץ את מזבחו.
הנה.
אבל ברור שזו לא הכוונה.
למה?
ירושלים זה לא יריב עם שלם. אלא העיר ששלם ייסד.
ירושלים, אוקיי.
אותו דבר, ירובעל, המקום לבעל שייסד אותו אחד. או אם תרצה, ירובעל ירבה הבעל, כמו שירובעם נקרא כך, לא כי הוא רב עם העם, אלא כי הוא ירבה את העם. על כל פנים, מקרה פשוטה בספרי הנביאים, אפשר לראות מהמקרה עצמו, שפולחן הבעל היה מאוד פופולרי, לא רק בימי השופטים, אלא גם בימי המלוכה. שאול המלך קרא לבן שלו איש בעל, ולנכד שלו מפי בעל, לפי דברי הימים א', פרק ח' פסוק למד ג'. למה שהוא יקרא לבן שלו בשם של אל זר, סתם ככה?
אני יודע שלבן של שאול קראו איש בושת, ולנכד שלו מפי בושת. איפה שינית לי את השם שלהם, או איפה התנך שינה את השם שלהם?
ניכר שזו צנזורה, התנך קרא להם גם איש בעל ומפי בעל. וברור שזו צנזורה, כי מי יקרא לבן שלו בושת?
זה מילה לא יפה, גם היום, בן בושת, כן, אתה יודע.
בדיוק, זו מילה עם קונוטציות מאוד שליליות.
אז מה קרה שם?
קראו לו איש בעל, והצנזורה הזאת חגגה בספרי המקרא. איש בעל הפך לאיש בושת בספר שמואל, מפי בעל הפך למפי בושת, בדיוק כמו שגדעון השופט, שדיברנו עליו, אשר כונה ירובעל, השם שלו צונזר בשמואל ב', פרק י' פסוק כ' א', לירו בושת. אז הנה הוכחה שמלכתחילה השם שלו פירגן לבעל. האג'נדה המונותאיסטית כלפי בעל באה לידי ביטוי בצורה הכי ברורה בתואר הגנאי בעל זבוב, שמופיע כמה פעמים בתנך, ואומץ גם על ידי הברית החדשה. האג'נדה המקראית ניסתה לטשטש את התואר האוגריטי הכנעני המקורי שהיה בעל זבול, שמתאר דווקא את האל בעל במלוא כבודו ופערו, כמו שמתואר בשירה האוגריטית יש זבול בעל בארץ. זבול זה מפואר או נשיא, כך או כך זו מילה חיובית, גם בעברית המקראית וגם בעברית של ימינו.
שמנו, אדמת זבול זו אדמה פוריה, אדמה טובה. רגע, אבל קופץ לי עכשיו פה משהו. הרי לאחד השבטים קראו זבולון.
השם זבולון, נכון, נכון מאוד. יותר מזה, ככל הנראה היה מרכז פולחני לבעל בשכם שנודע בתקופות קדומות כזבול. אז המילה זבול שמתארת דבר טוב הפכה לזבוב, שלה יש קונוטציות שליליות.
ריקבון, לכלוך.
מחלות, נכון. אותו דבר עשה התנך עם המלך אחאב הישראלי, שאשתו בת מלך צידונים, שנקרא איזבל, על שם הזבול, הפכה לאיזבל, מהמילה זבל.
אז תושבי הארץ, בני ישראל, את מי הם עבדו בעצם? את הבעל או את האל שלנו, את יוד היי וו היי?
שאלה טובה. בשלב מסוים היהדות כביכול עשתה אישור קו, והאל שלנו כאילו קיבל את כל הכוחות של כל שאר האלים. עד אז עבדו כמה אלים במקביל, ולעיתים היה אפילו בלבול בין הבעל והאל שלנו. ראינו ששאול קרא לבן שלו איש בעל, לאחד מגיבורי דוד קראו בעל יה, בדברי הימים א' פרק י' ב'.
ואני שוב יוכח לך שאני תלמיד טוב, זה שם תאופורי, בעל יה כמו אליהו.
נכון מאוד, זה שם תאופורי מוחלט, בעל יה. אפילו דוד המלך בעצמו קרא לבן שלו לפי דברי הימים. פרק י' פסוק ז', הוא קרא לבן שלו בעל ידע. והפסוק שקשה להסביר אותו בצורה אחרת, חוץ מהעובדה ששתי הישויות האלה התחלפו, בשמואל ב', פרק ה', פסוק כ', כתוב כך, ויבוא דוד בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויומר, פרץ אדוני את אויביי לפניי כפרץ מים, על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרצים. אדוני פרץ, אבל דוד קרא למקום על שם הבעל. היה בלבול מוחלט. יותר מזה, בתהילים פרק סמכי, פסוק ה', האל שלנו כונה רוכב בערבות, שזה היה אחד הכינויים הכי פופולריים של הבעל, שהיה אל הגשם, אז הגיוני שירכב על עננים, שזה קצת מוזר לכנות את האל שלנו בשם כזה.
ערבות, עננים. אוקיי, עכשיו אחרי שדיברנו על כל כך הרבה שמות, אני חוזר להבטחה שלך מתחילת הפרק, איך יעקב, שהבנו כבר שהשם שלו, לפחות בין השורות, מרמז על איש שלא היה הכי ישר בעולם, הפך בערבות הימים לעם ישראל, ובהמשך למדינת ישראל.
טוב, אז לפי מה שמתואר בראשית, פרק למד ב', לילה אחד הופיע איש מסתורי, לא ברור אם היה איש או מלאך או אל, והוא נלחם עם יעקב, ולאחר שנגמרה ההתקוטטות הזאת, אמר האיש ליעקב, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל.
זאת אומרת, נלחמת עם אנשים ועם אלוהים ותוכל להם.
נכון, עכשיו קשה לקבל את הסיפור הזה כאמת היסטורית, בין היתר כי בעברית המקראית, כמו בשאר השפות השמיות בעולם העתיק, הפעלים בשמות תיאופורים, לא מתייחסים לנושאי השם, אלא לאל עצמו. כלומר, אל צריך להיות הנושא של הפועל, ולא המושא.
זאת אומרת, יונתן האל נתן, יותם האל הוא תם, הוא ישר.
בדיוק, אז אי אפשר להגיד ישראל כי אתה שרית עם האל, אלא משהו שקשור לאל שהוא עשה. אז יש שקשור אותו לשורש שרר, כלומר האל שולט. יש כאלה שהציעו האל ישר. אבל כנראה הסבר הכי טוב הוא דווקא זה שהוצג על ידי הסופר המקראי מלכתחילה. כלומר, האל נלחם ביעקב, ולכן שמו יהיה ישראל. לא יעקב נלחם באל, אלא האל הוא זה שנלחם ביעקב.
אוקיי, ואיך זה מביא אותנו לעם ישראל, למדינת ישראל? למה השם הזה בסופו של דבר השתרש ונשמר?
אוקיי, כשהגיע העת להקים את המדינה, ישבו אנשים וחשבו איך לקרוא למדינה, והועלו כמה הצעות. הציעו לי כל המדינה בשם צבר, ציון, יהודה, אבל בסוף הוחלט לקרוא למדינה בשם ישראל, מכל מיני טעמים. לדוגמה, פסלו את השם יהודה, מכיוון שלפי תוכנית החלוקה, שום אזור בארץ שהיה אמור להגיע למדינה היהודית, לא כלל שטחים שהיו במקור של ממלכת יהודה המקורית, אלא רק של ישראל. הסבר אחר הוא שממלכת יהודה הייתה הממלכה הדרומית, ובה שכן בית המקדש והפולחן המונותאיסטי, בעוד שממלכת ישראל הצפונית הייתה פוליתאיסטית יותר, מודרנית יותר, פתוחה לעולם, מערבית בגבולות העולם העתיק.
מערבית יוונית אפילו, אם אפשר להגיד אולי.
אז עוד לא יוונים, אבל כן, הכיוון שלה היה כלפי כן. חוץ, כלפי העולם הגדול.
בגלל זה אגב בתנך, אם אני לא טועה, כל הזמן נזכרת ישראל כזאת שמורדת, כזאת שעושה, הולכת לדרך זרה, לעבודה זרה, ויהודה יותר אורתודוקסית, מסורתית, מקובצת, שומרת על המסורת.
נכון, נכון. מלכי ישראל מוצגים כחוטאים, אף על פי שהיו להם יחסי מסחר ושכנות טובים עם השכנים הצפוניים.
טוב, ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, אתה יודע.
נכון, וכשראשי הציונות חשבו איך לקרוא למדינה, הם העדיפו לקרוא לה בשם ישראל, שהוא יותר מקבל ומכיל ומערבי, מאשר יהודה, ששלח אותם לקונוטציות של עם לבדד ישכון, ושל פולחן ומקדשים ותיאוקרטיה.
ובמילים נוקבות אלה, אני חושב שנסיים. תודה שחר.
תודה רבה יותם על ההזדמנות לבוא הנה.
אני רוצה בהזדמנות זו גם להודות לניר סייג על עריכת הקול של התוכנית. נתראה בפרק הבא של עושים תנך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.